שיבוא.
מרכז לסיוע חברתי, עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, עוד מהדרור הצטרף, רן סיבוני, מה המצב?
אלן, מה ילים?
צהריים
טוב. שוב להיות פה.
שוב להיות
באולפן
פה.
באולפן המשודרג.
כן, 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 כבר 4 שנים לא היית אצלנו כנראה, אז באמת זה משודרג בהרבה הרבה. תקרב אליך קצת המיקרופון, ואולי אפילו תראה את הכיסא, ככה יוכלו לראות את זיו פניך. אנחנו כרגיל מתחילים עם שיחת טלפון עם ריקו. ריקו, מה קורה?
וואלה, בסדר, מה המצב? איך חדש? מה חדש? איך המיזוג?
המיזוג טוב, איך אתה בשטח? תגיד לי.
חולצה להחלפה במכונית, מעבירים מחולצה לחולצה, אחת מתייבשת, אחת נרטבת, ושורדים.
כן,
עד החורף. יהיה בסדר.
עד החורף, ואז אנחנו מקללים שקר לנו, ויורד גשם, ויש בוץ.
כן, אבל אתה מכיר את הבעיה, יש לנו בעיה משותפת, אתה יודע, שאנחנו מזיעים, אז לפחות זה נורא קל, כי
זאת הבעיה.
עושה גליצ'ה, כן, עושה גליצ'ה על המתח, נהיה רוצה על המתח.
כן, וזה נכנס לעיניים, ואז זה שורף גם. כשאני מתאמן, אני תמיד עם בנדנה כלשהי, כי אחרת זה בלתי אפשרי.
כן, 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 נכון. כן, סיים, סיים. אבל בסדר, נו, זה החיים שלנו.
נכון.
זה לא קשור לנדלן, אבל אולי למי שיש איזה סטארט-אפ כדי להוריד את הזיעה הזאת מהמגלצ'ה על הראש, ונחמן.
כן.
זהו, מה חדש?
אתה יודע מה, ריקו, אני חייב, אתה יודע מה, בא לי קצת לדבר שנייה על העסק שלך, לא? אני, אתה עוסק בתחום חברת ביצוע.
ביצוע. בובה בנאי.
בובה בנאי. כלומר, יש יזם מאוד נחמד, לא משנה איך קוראים לו, ואז קוראים לחברת הביצוע, כי הוא יודע, הוא יזם, כולנו יזמים, יזם אחד יכול להיות סטארט-אפיסט, יזם אחד יכול להיות, אוקיי, בואו נשים כסף, נקנה קרקע, נעשה תוכניות, נשלם לעירייה, לאדריכה, לכל הדברים האלה, אבל אני לא יודע לבנות. ואז מגיע חברת ביצוע, שאתם עושים את הביצוע, נכון? בוא, תן לנו ככה איזשהו מילה וחצי בזמן שדרור מתארגן.
התארגנתי כבר.
אוקיי, נתארגן, כן. מה, 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 מה על באמת התפקיד? אתה יודע, זה תחום מעניין, אף פעם לא דיברנו על זה.
כן, האמת שנכון, אף פעם לא דיברנו על זה. בסוף בתים, רואים בעניינים, מישהו בונה אותם. יש אנשים, הרבה 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 אנשים שבונים אותם. יש פלוס מינוס 3,500 פעולות לדירה כדי שהיא תסתיים. כדי שיהיה אפשר לגור בו, להכניס את הראש על הקרית במיטה, והרבה אנשים עובדים, זה סינכרון של הרבה מאוד קבלני משנה וספקים ועובדים ופועלים, עבודה קשורה בעבודה, וזה אזור, זה דבר מאוד מסובך. עכשיו, כל הדבר הזה, כל המערכת הזאת שעובדת עם אינסטלטורים ובנאים וחשמלאים ורתחים במסגרים וכו, בסוף צריך לבנות, יש, הם כולם נכנסים לתוך מסגרת של לוח זמנים ותקציב, כי בסוף פה בבנאי, חברת ביצוע, עובדת לפי מה שהיא חתמה הסכם עם אותו יזם ולא משנה מי הוא, והיא רוצה גם להרוויח, היא לא עובדת לשם שמיים. ואחוזי הרווח בחברות ביצוע הוא מאוד מאוד מצומצם, ועדיין טעות קטנה שעושים, וזה יכול להפוך למינוס, לא לצלות.
למעשה, אתה יודע מה, אני ריקו שאלה, שאני עכשיו חוזר לכל הדבר הזה הנוראי שכולם קוראים לו מדד תשומות הבנייה, שאתם חותמים היום עם, חוז, עם, עם קבלן על, על בנייה מסוימת, אתם נותנים לו סוג של הצעת מחיר, וזה המחיר, נכון? אתם לא יכולים פתאום תוך כדי... והמחיר הזה מן הסתם צמוד למדד תשומות הבנייה.
נכון, המחיר זה המחיר, צמוד למדד תשומות הבנייה. מה שלא מופיע בתוכניות הביצוע, ואחר כך מבצעים כי הם מקבלים הנחיה מאותו יזם או המפקח שלו,
השינוי דיירים, מה שנקרא.
לא שינוי דיירים, לפעמים יזם מחליט שהוא רוצה לעשות בלובעים הראשיים, לשפר אותם, לצ'פר אותם ולעשות דברים קצת יותר יקרים, וזה לא היה בהסכם ביצוע, אז הוא שלהם תוספת מחיר. עכשיו, מה שרציתי, רק שנייה ללכת ברקס וללכת שני צדדים אחורה, הדמות החשובה ביותר בכל משך הביצוע, שנתיים וחצי, שלוש וחצי שנים, לא משנה כמה מבצעים פרויקט, זה אותו מנהל פרויקט, זה מהנדס, מהנדס אזרחי, שהוא יכול להיות בין 30 גם, שהוא פתאום מנהל פרויקט של 200-300 מיליון שקל, כמה מנכלים של חברות במשק, בכל סוגי הענפים שיש, אתה מכיר, שמטפלים ב-200-300-400 מיליון שקל, לא הרבה. ואני מדבר איתך על מהנדסים צעירים, שמנהלים מאות עובדים, ושמנהלים תקציב, ושמנהלים לוחות זמנים, חבר'ה סופר חשובים, הם מקבלים הרבה כסף, זה לא פשוט להיות 12 שעות באתר עבודה בחורף ובשמש המטורפת של הקיץ. והאנשים האלה, שהם כל הזמן יש עליהם בקרות מהמטה של אותה חברה, מסנכרנים את הכל כדי שבסוף הלקוח יוכל לקבל את הדירה בזמן ובמוצר שהוא רכש מהיזם. הסינכרון הזה מאוד 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 מסובך, וכאן נכנס כל הנושא של המדדים, ויש פה שבועיים האחרונים את כל השערה, אני תכף אזכיר שדיברנו על זה גם לפני שלושה שבועות, לפני שזה התחיל, אבל כל הדבר הזה הוא צריך, המדדים עולים, והברזל עולה, והחשמל עולה, רק החשמל אמור להתייקר עוד מעט ב9% אם אני לא טועה. מי משלם את זה?
והדבר הזה משפיע, כי בבנייה יש לך חשמל, אתה צריך להפעיל מנופים, מכונות, מעליות וכל הדברים האלה.
זה כמו מפעל קטן, זה מפעל קטן שצורך הרבה חשמל, ואת ה9% שפתאום עלו, אכלנו אותה. כלומר, איפה זה נמדד? זה לא נמדד בשום מקום. והברזל שעולה, דיברנו על זה לפני איזה תוכנית או שניים, הברזל בשנה וחצי האחרונות עלה ב1,000 שקל לטון לפחות, שזה המון כסף. אנחנו מדברים על אלפי טונות בבניין. סופר מסובך, סופר מסובך.
אבל זה מאתגר, אני חושב שמה שמסובך מאתגר אותנו בסוף.
נכון, ורק מי שבאמת, באמת, באמת אוהב את השטח ואוהב את המקצוע, שורד בו. נתקלתי בים של מהנדסים שעשו פרויקט אחד בתור מהנדסי ביצוע, לא בתור מנהלי פרויקט. אחרי פרויקט אחד הם אמרו, זה לא בשבילנו. למרות שלמדו את ה-4-5 שנים, לא בשבילם. מי שבאמת אוהב את זה, שורד הרבה מאוד זמן, ובענף הבנייה, זה במיוחד בביצוע, למי שיש יותר ניסיון, ככה הוא מרוויח יותר, בניגוד להייטק. אז מי שעודו מהנדס, מוזמן ללמוד, כל המאזינים שלנו בני 21 או שמשתחררים, אוטוטו, בואו להנדסה, זה תמיד כיף.
בואו לשטח, בואו לשטח.
בואו לשטח, בואו לשטח. וזהו, המדד רק במשפט וחצי, ומה שנשאר לי בזמן, המדד שדיברנו עליו, שעתרו אתמול לבג"ץ, התאחדות בוני הארץ, אמרנו, לפני שזה נכנס לפועל, כל המאזינים בטח זוכרים, דיברנו על זה, שהאלקין הוא כנראה לא מספיק קשוב היה לכל הקבלנים וליזמים, והיה ברור שזה התגלגל איפשהו. וזה די לא הגיוני המדד שהוא עשה על ה-40% רק על הקטע של הבנייה, כי יש גם מימון ויש דברים אחרים שלא ניגע בהם עכשיו, ולכן נטרו לבגץ. עכשיו בואו נראה מה הבגץ יגיד, אבל בינתיים יש שני דברים. אחד, יזמים כמובן טיפה העלו את המחיר כדי לא לספוג בעצמם ב-60% הנותרים את המדדים, ודבר שני, מצד הלקוחות יש כביכול עצירת מחירות, עצירת רכישות, כביכול. רוצים לחכות מה יהיה, לראות מה קורה עם המדד הזה, ומצד שני, כמובן, גם מה קורה עם הבחירות בראשון בנובמבר.
מגניב לנו.
כן.
וזה מה כאן. שמוביל אותנו למשפט האחרון.
משפט האחרון, חברים, קחו מגפת, חם היום בחוץ, רוצו, טוסו לקנות דירות, כי המחירים תמיד תמיד יעלו.
ריקו, שבוע הבא אתה פה, אני חושב, נכון?
שבוע הבא אני אצלכם עם גיל פייגלין, מצמח המרמן.
אורי, צריך להביא עוד מיקרופון, אני חושב.
דרומי אחר, ב-59 דקות, זה
בסדר. תגיד לי, אתה יושב במגדלי חג'אג'?
לא, שם יושבים צמח המרמן. אני יושב בחדרה.
הבנתי.
הוא בחדרה.
תבוא לבקר.
או? אז תקשיב, ריקו, שבוע הבא, שבוע הבא, החומוס עליי.
או.
תיקח, כי אני יודע, אני אגיע בדיוק בסוף, אז זה...
החומוס עליך, כן, כן.
אתה יודע, איך
תהיה
החומוס נמדד.
כן.
בואו. אתה יודע איך אני נמדד. אני אגיד לך בשבוע הבא.
יאללה. מחכה לך, ריקו. כיף לשמוע אותך. תודה רבה, סוף שבוע נעים.
אני ממשיך להזין כמובן.
נהדר.
נבדוק את השבוע.
ביי ביי.
ביי ביי, ריקו, תודה. ביי. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, רדיו סול, דרור בוקצ'ין ואופר לוין. שמחים לארח את רן סיבוני. בן 37, מראשון במקור, נכון?
מראשון במקור.
במקור, עבר לחשמונאים.
עברתי לחדרה, עובר עכשיו בעקבות ההיריון של אשתי לחשמונאים בשבוע הבא, ובהמתנה לדירה שקנינו בדיוק עכשיו בבני ברק.
בבני ברק, בהצלחה, עיר הצדיקים, נשוי להדר.
היה אצלנו לפני...
4-5 שנים לדעתי. מזמן, מזמן, נשוי להדר, מרחיבים את המשפחה.
מגניב, מזל טוב.
הוא הבעלים של המותג מועדון המיליון, תכף אנחנו נדבר גם על המותג, ובזמן הפנוי הוא אוהב לעשות ספורט אתגרי כזה או אחר, לקפוץ מצוקים, לצלול עם קרישים, ו...
קרישים עוד לא, אבל...
תנסה, ולאכול רגל קרושה בבני ברק. עוד לא, גם את זה עוד לא.
תלוי בקשרות.
לא, לא, בבני ברק, רגל קרושה זה קשרות. ברוך הבא.
תודה, תודה, כיף
לך. מיקרופון קצת יותר אליך, או שאתה תתקרב למיקרופון.
אתה יודע, רן, אצלי אתה כתוב רן נחישות.
נכון. האמת שאם יש משהו שמאפיין, תשמע, את כל מה שאני עושה מאז ומתמיד, וגם היום בעולמות העסקים, זה הסוגיה הזאת של הנחישות. אתמול, אפרופו, פתחנו, אנחנו לקראת כל פתיחת מחזור במועדון המיליון, אנחנו עושים ממש כמו גיבוש לסיירת מטכ"ל. עושים להם איזה אתגר של 10 ימים באמת ככה לבחור את המועמדים החזקים ביותר, ובסוף תורה, מה שמנצח בעולם העסקים, בסוף זה הנחישות. העניין של האסטרטגיה והטקטיקה, ואיך מוכרים, ואיך משווקים, זה 20% מהמשוואה בתפיסה שלנו.
יפה, משפט שכדאי לאמץ. ההצלחה היא פחות באסטרטגיה ומהטקטיקה, אלא בעיקר מהנחישות.
כן, כן, כן. מועדון המיליון, בוא נדבר עליו כמה דקות.
יאללה. אז כמו שהבנתם, אני מאוד מאוד חובב אתגרים. התעסקתי בעצמי בספורט אתגרי, תחרות ספורט מאוד קשות, וכשסיימתי את הסאגה הזאת, ככה הרגשתי שמיציתי את עצמי, אמרתי, טוב, יאללה, מה היעד שאני באמת יאתגר את עצמי?
מה זה תחרויות קשות?
עשיתי את איש הברזל, שזה טריאטלון שנחשב אחת מתחרות הספורט הקשות ביותר בעולם, כמעט 4 קילומטרים של שחייה, 180 קילומטר רכיבת אופניים, 42 קילומטר ריצה, כל זה בבת אחת. אחרי זה רצתי באלפים, אולטרה מרתון, 250 קילומטר, מגרמניה לאיטליה. שטח הררי, ועוד כל מיני קשקושים שפה ושם עשיתי, חלקם בצורה יותר מחתרתית. ובצדם, שלב מסוים הבנתי, אתה מגיע לאיזשהו מיצוי שאתה מבין שאוקיי, יש איזשהו סיסטם בבית הגופני.
או הברכיים אומרות לך את זה.
לא, ברוך השם, זה דווקא בסדר, הגוף עוד חזק. אבל איפשהו הבנתי שפיצחתי את הסיסטם, אתה מבין, טוב, אני יכול גם לרוץ 700 קילומטר, תמשיך להתמיד לפי איזושהי תוכנית, עשה מה שצריך, מגיעים. ואז הייתי כבר בעל עסק. פחות מצליח מן הסתם, ושאלתי, אוקיי, כחובב אתגרים, מה ייתן לך את הדרייב הזה, את האתגר הזה? היעד היה להרוויח 1,000,000 שקל בשנה. לקח לי משהו כמו 3-4 שנים להבין איך עושים את זה, יותר נכון, קודם כל לעשות, ואז מה שנקרא לנתח ולהבין מה היה פה כדי באמת להגיע לזה. ומשם בעצם פתחנו את מועדון, אז היה פתחתי, אז הייתי לבד, פתחתי את מועדון המיליון כבית ספר לעסקים שמוביל עסקים למיליון שקל בשנה. מאז ברוך השם גם התרחבנו, לאט לאט ככה באמת הצטרפו עוד אנשים לדבר הזה, הפכנו גם לקבוצה של כמה חברות, שם אנחנו בעצם מונים 4 חברות, פלוס חברה להחזקות נדלן. ואנחנו גם עוזרים לעסקים כבר גם להגיע, מן הסתם אנחנו כל הזמן מתייעלים, אז היום גם הטווח ההכנסות שאנחנו מובילים זה כבר גם לכיוון 3 מיליון שקל. ובגדול, אמרתי, פתחנו את זה כחלק מ... אני פתחתי את הסיפור הזה כחלק מאיזשהו אתגר שלי, וזה גם משהו שאנחנו מכווינים את הלקוחות שלנו. הסיפור המרכזי מבחינתי ומבחינתנו כקבוצה זה לאו דווקא הכסף. הכסף הוא פונקציה משמעותית, אני לא עכשיו אשחק אותה פה, זה אחד שככה לא מעניין אותו הכסף, ברור שזה צד שהוא רלוונטי ומעניין, אבל הצד שמבחינתנו הוא יותר מעניין זה באמת ההתפתחות של אותו יזם כאיש עסקים. והכסף הוא רק תוצר של כמה אותו בן אדם מתפתח. זאת אומרת, זה הרבה מעבר לרק איך אני מוכר ואיך אני משווק, שזה עוד פעם, זה טקטיקות. אבל יש פה גם עניין תודעתי מאוד מאוד רחב שבעל העסק צריך בעצם להתכנס לתוכו. וזהו, וזה תהליך מטורף. זאת אומרת, שאתה לוקח בן אדם ובערך מכפיל אותו לפעמים פי 10 במסגרת של כמה חודשים, אתה צריך להפוך את הבן אדם הזה ממש מקצה לקצה. אז זה ככה ממש בקצרה.
רגע, ומה אתה עושה? אתה מלמד אותו טקטיקות וזה, או אנחנו הולכים נשארים בעולם הנחישות?
אז לא, אז יש פה כמה דברים. קודם כל, אני בעברי איש ביטחון, הייתי במערך הבטחה ממלכתי של השב"כ, משהו כמו 10 שנים. ובעצם היום מה שאנחנו מביאים זה שילוב של 3 העולמות האלה. זאת אומרת, מצד אחד בהכשרה שלי אני יועץ ארגוני, ולימים גם רכשתי עוד הכשרות וכלים כאלו ואחרים. זאת אומרת, יש פה מתודולוגיה עסקית מאוד ברורה, חזקה וגם שמתעדכנת מן הסתם כל הזמן. אבל יש פה עוד 2 ממדים, שזה מה שנקרא מתחנות נוספות שעברתי בחיי. אחד זה בעצם הממד של הספורט האתגרי, ששם הבאתי את התפיסה של רגע לחשוב בגדול, לחשוב 250 קילומטר באלפים, לחשוב איירון מן, לחשוב את הדברים האלה. כשאתה ניגש לאיזשהו משהו, איך אתה באמת עושה את זה כבר בגדול, מבחינת יעדים, מבחינת הדרך פעולה שלך. וההיבט השני, שזה באמת העולם של הנחישות, זה מתוך עולם הביטחון, העניין של החתירה למגע, העניין של, אנחנו קוראים לזה הקרביות, העניין שבאמת לסמן איזה מטרה ומה שנקרא להסתער עליה. והשילוב הזה שמצד אחד באמת לחשוב בגדול ולראות את התמונה הרבה מעבר לתמונה הממוטט של בעל העסק הקטן, שכל מה שהוא רוצה זה לסגור את החודש. היכולת באמת לסמן מטרות גבוהות, היכולת באמת, כמו שיוצאים למשימה צבאית.
לא, בסוף הכל זה אותו דבר.
ה-DNA הוא אותו DNA.
הכל, תחשב, אתה רוצה להתחיל עם בחורה, אתה מסמן יעד.
לגמרי.
אתה צמן, אתה מלכת הכיתה, אתה לא...
אתה בונה אסטרטגיה, איך הכי נכון היא לגשת.
נכון, אתה תהיה גם נחוש בזה. אתה עכשיו רוצה להקים משפחה, אתה רוצה עכשיו להקים עסק, אתה רוצה לקנות בית, אתה רוצה... בסוף זה... יש ברור לא, שיש כאלה שזה רגע. על הדרך וזה הולך להם בקלות, אבל יש גם...
אבל מה שרן אמר, כשמה שהוא עושה, זה הוא לוקח את אותן אנשים שכבר נמצאים שם, ויודע להכפיל, לעזור להם. שהם יכפילו, ישלשו, ירבעו, יחמשו, יתמנו.
הוא פותח להם את העיניים.
כן.
יפה. לא רק פותח להם את העיניים, זה מה שמעניין. מה הסיפור שמקורא
זה? אז יפה. אז מה הסיפור הוא כזה? יש פה, אם אני נכנס רגע לצד הטקטי, הטכני של העניין, שזה באמת הצד העסקי ארדקור, הסיפור הוא בגדול מאוד פשוט, כי בסוף עסקים זה עניין של מספרים. שזה אחת הבעיות הכי גדולות של בעלי עסקים, שכמה שזה מתמטיקה שיש בכיתה ג', רובם לצערי לא מספיק מחוברים לצד הכלכלי של העניין. עכשיו, אני אתן את זה מתוך הזווית שלי, איך אני התחלתי, כי זה מסע שלי שלי לקח לי זמן עד שנפל לי הסימון, של רגע, למה אני תקוע על, לא יודע מה, 20-30 אלף שקל בחודש, כל כך הרבה זמן. והסיפור היה שאנחנו גדלנו באיזושהי תפיסה שאומרת, יש איזשהו משפך קלאסי שאתה משווק היום, אתה צריך להוביל את הלקוח שלך דרך מוצר קטן, ועד להעביר אותו למוצר בינוני, ורק אחרי שהוא חווה אותך בתהליך, אתה מוכר לו איזשהו תהליך ארוך. ואני אמרתי, רגע, אבל אין לי מספיק לידים להעביר את כל התהליך הזה. ובואו נראה מה צריך לקרות כדי שאני אהפוך את הסדר, שישר אני, מה שנקרא, אמכור את השירותי פרימיום שלי, שישר אני אשים בחזית, בחלון ראווה שלי, את המוצרים היקרים שלי. ובמקום עכשיו להעביר את כל התהליך ולחתוך את הסטטיסטיקה, נגיד אם יש לי 10-20 לידים בחודש, אבל אני יודע מתוך 10-20 לידים האלה למכור מוצרים ב-20,000 שקל לכל אחד, אתה מוכר 3-4 מוצרים, אתה כבר בליגה אחרת.
אני אגיד לך, יש פה שתי תפיסות מנוגדות אחת לשנייה. כאילו בוא נזהיר אותם.
קדימה.
אחת, בתורת ההשפעה יגידו לך, ברור שתציע ללקוח שלך קודם כל את החליפה היקרה ביותר. כי אם הוא לא ירצה את זה, אז יכול להיות שהוא ילך לחליפה הטיפה יותר זולה, ואחר כך לחליפה הפחות זולה, ואם זה כבר לא שם, אז איך אתה אומר? אבל אתה, בין השורות אני קולט, שאתה מדבר על בעלי עסקים שנותנים שירותים. ואז מה שלימדו את האנשים זה, תן קודם כל מוצר התנסות, שיכירו אותך, ואז... אבל זה דברים שונים לחלוטין, בין מי שמוכר חליפות, מי שמוכר מוצרים, למי שמוכר שירות שמבוסס על האישי, נקרא
לזה. תראה, גם, אגב, אם אתה מוכר חליפה, או אם אתה לא יודע, יש לך חנות רהיטים, או לא משנה מה, אז אתה יכול, מה שנקרא, למשוך את הבן אדם דרך איזשהו מוצר קטן שיש עליו סביב איזשהו מבצע, ואז הוא כבר מגיע לחנות, ושם אתה אומר לו, רגע, אבל יש לנו בדיוק עכשיו את החליפות החדשות.
כמונאים יקראו לזה לוס לידר.
אז יפה, על הכיפק. אז יש את העניין הזה. עכשיו, זה גם מאוד משתנה, כי תכלס, הדרך היותר נכונה היא באמת לעשות את המהלך הזה, את המשפח הקלאסי. כי באמת אתה פסיכולוגית יותר נכון לעבוד ככה עם לקוח, הוא יכול לרכוש את האמון בך בצורה הרבה יותר אפקטיבית והכל. אבל עוד פעם, זה מתכנס לעניין של מספרים. כי אם אתה מסתכל, סתם דוגמה, אותך אני מכיר אז מעולם הנטוורקינג, אתה מסתכל על, סתם דוגמה, בסביבה שלנו, בעלי עסקים קטנים שמגיעים, ועושים קצת נטורקינג, קצת שיתופי פעולה, קצת פוסטים אורגניים, אולי איזה קמפיין באיזה 2.5 שקל, ואתה אומר, כמה לידים הבן אדם הזה מייצר בחודש? ועכשיו עם המספרים האלה, אז אתה אומר...
עם המשפח הקלאסי של יחסי המרה.
בדיוק, של יחסי המרה, אז מה הפוטנציאל? אתה מבין שעבור הבן אדם הממוצע זה לא רלוונטי. עכשיו, אתה יודע, עכשיו בוא נציר את זה רגע, ונדבר על בעלי עסקים שיש להם כסף, הם משקיעים 10,000 שקלים בחודש על תקציבים, ויש להם הרבה לידים, שם זה כבר שיחה אחרת. אני מדבר על הבן אדם הממוצע, איך הוא בעצם ממקסם את הפוטנציאל.
העסק הקטן.
בדיוק. איך הוא ממקסם את הפוטנציאל עם מה שיש. ואני הוכחתי, ואני מוכיח את זה כל הזמן עם בעלי עסקים שלנו, שאתה לא צריך להיות איזה עסק מפלצתי, ולא צריך להיות עם תקציבי פרסום מטורפים. גם יש לנו הרבה חבר'ה שהם נשארים בטווח האורגני, כלומר, אפילו לא משקיעים בתקציבי פרסום, ומגיעים להכנסות של 50, 60, 80, 100, לפעמים גם יותר, גם בלי להשקיע בפרסום, או להשקיע בעלויות מאוד מאוד נמוכות. אבל כן, יש לזה מחיר אחר. כי אם השיווק הוא כבר הרבה פחות, נקרא לזה ארוך, אז אתה בעצם מעביר את מרכז הכובד ליכולת שלך בתחום המחירות. כי האימפקט שאתה צריך ליצור, אתה צריך ליצור אותו עכשיו. אין לך עכשיו זמן להעביר אותו משפחים ועניינים. הוא מגיע לשיחה, הוא אולי לא מכיר אותך אפילו. ויש לך שעה, שעה וחצי, שעתיים לשיחת מחירה, שאתה עכשיו צריך לגרום ללקוח להשתכנע, להאמין בך, ובסוף הפגישה לחתום לך צ'ק על 20, 30, אולי 50 אלף שקל אפילו.
ואתה אומר שאתה יודע לקחת כמעט כל אחד ולהעביר אותו, נקרא לזה, את המסע הזה איתך, בשביל שהוא יהיה איש המחירות של עצמו, שיודע בסוף פגישה של שעה, שעה וחצי, לעשות את המהלך הזה.
תראה, אני לא יודע אם להגיד כל אחד. אני בסוף נותן, אני רואה את עצמי כמוכר מכוניות. מה הכוונה? אני אתן לך עכשיו פרארי. פרארי לפי הוראות יצרן, אומר לך, האוטו הזה יודע להגיע 350 קמ"ש. עכשיו, אתה יודע, אתה תבוא, ואני אומר לך, אני שכרתי בזמנו באיטליה פרארי, נתנו לי מכונית יודעת להגיע, לא יודע, 300 קמ"ש, אני בארץ זרה, בחיים לא נסעתי לרכב כל כך עוצמתי, פחדתי, פחד אלוהים ללחוץ, 150 קמ"ש, אמרתי, עזוב, הבנתי את העניין. אני יכול לבוא עכשיו בטענות להגיד ליצרן.
זה מזכיר לי את הטיול שלי עם בן דודי באירופה, שהוא אמר, אנחנו נוסעים, לא, ביקור עסקי, הוא אמר, היינו בגרמניה, והוא אמר לי, תזכור, בגרמניה, באוטובנים, אין מגבלת מהירות, אנחנו סוחרים אוטו, במלא החברה שלנו תשלם את זה. אני חושב, עד עכשיו, האלה שלי מרשרשים
מהפחד. וואי, וואי, כן. אז אני אומר,
הוא לא עצר.
סתם דוגמה, אני אבוא אחר כך לזה, אני אגיד להם, תקשיבו, מה אמרתם, 300 קמ"ש, איפה הרכב לא, ומה יגיד לי, אחי, יש לך מדריך, אמר לך, עשה. זאת אומרת, אני נותן בסוף לבן אדם כלי, ומדריך נהיגה, כמובן, אבל יש פה עניין של מי הנהג, ופה בגלל זה לא כל אחד. זה לא של כל אחד, אגב, לא יכול להגיע. אני חושב שכל אחד יכול בסוף להגיע, זה עניין שמה הבן אדם עכשיו אבל מוכן לשים בשביל זה. כי זה באמת תהליך שהוא דורש הרבה מאוד, נקרא לזה, להתלכלך. סתם דוגמה, קח בן אדם עכשיו שרגיל למכור מוצרים ב-500 שקל, ועכשיו אתה הופך לו את היוצרות, ואתה אומר, בוא תבנה מוצר ב-10,000 שקל, ב-20,000 שקל, או בוא ישר תמכור את המוצר הזה. הבן אדם הממוצע, איך אמרת, הרועדות לו, מרשרשים לו העניינים שם, רק מהסיפור הזה בהתחלה. זאת אומרת, הוא צריך לעבור רגע איזשהו הליך תודעתי, כדי להבין למה נכון באמת גם מקצועית ללקוח, למה נכון לתת לו את המוצר הזה, ולהיות מספיק בתודעה מאוד עוצמתית, כדי באמת לשכנע את הבן אדם בביטחון, כי בוא, בשיחת מחירה עכשיו לוצאים באדם 30, 40, 50 אלף שקל, תוך שעה, שעתיים, אתה צריך להיות ב...
אז בוא נחבר את מה שאתה מספר לנו לעולם הנדלן. יאללה, כי נכון. אנחנו יודעים שאתה עושה את הפעילויות האלה, ואתה התחלת איזושהי נישה, לא נישה, פעילות ממוקדת לעולמות הנדלן, ופה אני רוצה לחבר את המאזינים שלנו, שחלקם באמת small medium enterprises או אנשים אפילו שהם עוסק מורשה, פטור וכדומה, למה נכון להם להקשיב לך?
באיזה קשר, של נדלן או של עסקים?
לא, של העסק שלהם. הם עוסקים בנדלן. יכולה להיות אדריכלית, מעצבת, חנות רהיטים, עורך דין, שאיך אתה אומר?
בסופו של דבר...
משווק נדלן.
משווק.
בסופו של דבר, האמת זה לא משנה מה אתה עושה. הרי גם נדלן, ה-DNA של זה הוא אותו דבר. ואתה יודע מה סתם, הנה, דוגמה, אנחנו עכשיו, אמרתי לכם, אני עובר עכשיו לחשמונאים, יש לנו דירה בחדרה שאנחנו עכשיו מזכירים אותה, והנה, סתם. פרסמנו אותה, ופתאום מגיעים אליך מה שנקרא לידים, אנשים שבאים לראות את הדירה, ואתה אומר, יאללה, בוא נתרגל רגע את ה-DNA, בוא נראה איך זה עובד, אם זה עובד אותו דבר, אני שם את המחיר הכי גבוה עכשיו בשוק, ואני עושה ככה וככה, ואני עושה את הפעולות, ובוא נראה איך אני מתייחס לדבר הזה, ואתה רואה, אנשים נכנסים לדירה, ואני אומר לך, מתוך, היה לנו איזה יום אחד, שמנו, פרסמנו, 15 אנשים באותו יום ראו את הדירה, 80% מהאנשים רצו לקחת את הדירה, והתחילו מאבק מביניהם מי לוקח את הדירה. כלומר, אתה רואה שהעקרונות בסוף הם אותם עקרונות. אפרופו הדירה, אני היום מסתכל על זה, כן? אז לא הייתי מספיק חכם להבין את זה, אבל נגיד אם אני מסתכל שנה וחצי אחורה, שבאנו עם אשתי לחפש דירה, ואני באדם, אולי אתה קצת זוכר אותי, אני יותר כזה פרט או ענייני, זאת אומרת, יאללה, ראיתי דירה, יונה לי לצרכים, יאללה, בואי נסגור. אנחנו קוראים לעצמנו, אני פרטו והיא פרפקטו, והיא לא, זה יש לה ככה, וזה יש לה ככה, וזה יש לה ככה. ראינו איזה 20 דירות עד שהיא ראתה דירה שאמרה, זה אני רוצה. אמרתי, יאללה, קחי רק מה שאת רוצה, כמה שהם רוצים, אני משלם, רק בוא תשחרר אותי מהדבר הזה. והיום פתאום ראיתי כמה הבחירה שלה הייתה באמת נכונה, מבחינת זה שבאמת כל בן אדם שבא, מבחינתו הוא ראה מוצר שהוא וואו. זאת אומרת, לא היה בן אדם שבא ואמר, באמת.
מה שאשתך עשתה והיא לא הבינה, ובצד הנדלני המקצועי, אנחנו קוראים לזה שכשאתה קונה דירה, אל תחשוב על הקנייה. תחשוב שאתה צריך למכור אותה. זה כמו, וזה נורא קל להגיד את זה על רכב. אתה קונה רכב שאין לו שוק, ב-1,000 שקל מתחת למחירון, וזה על הכיפה, כי אתה חושב, וואלה, דפקתי את המערכת. אבל בעוד 3-4 שנים תרצה למכור את הרכב.
לגמרי.
וזה אותו דבר בדירה. זאת אומרת, נכון שעסקת הקנייה היא העסקה, עסקת הקנייה משפיעה הכי הרבה על טיב העסקה, אם היא טובה או לא טובה, אבל תזכור שאתה תצטרך
לגמרי. יהיה לך יותר קל למכור דירה שהיא נעימה, שהיא טובה.
אני אגיד לכם יותר מזה, אני חיפשנו גם נכס להשקעה, ואבא של אשתי הוא מתווך, והוא לקח אותי לראות איזה משרד מאוד נחמד במודיעין. טוב, הוא אמר לי, תשמע, תנאים טובים, מחיר יפה, יש גם אפילו סוחרים, סוחרים לשלוש שנים הקרובות. אמרתי, מגניב, באתי, ראיתי את הנכס, אמרתי, אוקיי, אמנם יש לי פה סוחר לשלוש שנים הקרובות, נותן לי שקט, אבל ראיתי, אמרתי, רגע, אני לא הייתי סוחר בעצמי את המשרד הזה, ואני יודע שאם אני לא הייתי סוחר את זה בעצמי, או אני לא רואה את הפוטנציאל, יהיה לי מאוד קשה למכור אותו אחר כך,
נכון.
בעוד שלוש שנים אני אתקע, ורק על זה, אמרתי, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה. כלומר, זה באמת מתחבר למה שאתה אומר, דרור, בהקשר של לראות את זה כבר כאיך אתה הולך למכור את הדבר הזה בהמשך, או איך אתה הולך אחר כך להזכיר את זה.
מחזיר אותי, דרור, לסיפור שלנו עם הדירה להשקעה.
כן. כן, בהחלט. בהחלט. יפה. אז בעצם, בוא נחזור רגע, אני מנסה להתפקס לנדלן. מה בדיוק, אני זוכר שיש משהו... ספציפית צריכה לנדלן, שאני אשמח
ש... אז יפה, אז היום מה שאנחנו עושים, אנחנו החלטנו להתמקד בדירות מגורים להשקעה, כלומר, אנחנו מחפשים דירות אטרקטיביות, ואטרקטיביות, אני לאו דווקא מדבר על מחיר מתחת לשוק, כי היום גם המחיר שהוא מחיר שוק, זה כבר מחיר מתחת לשוק, כי המחירים הם עולים בקצב מטורף, אז אני אומר, גם מה שאתה קונה עכשיו, בדיוק.
אתה מחפש מחיר, שיהיה ריאלי.
כן, אבל אני אומר, זה הסוגיה שפחות מטרידה אותי. באמת, מה שיותר מטריד אותי היום, או יותר נכון, מה שאנחנו יותר מחפשים, זה דירה שאני אומר, וואלה, הדירה, אני הייתי מוכן לגור בה. ואנחנו מתמקדים כרגע בנישה הזאת של דירות מגורים, למשפחות, פחות נדלן מסחרי וכאלה. זאת אומרת, זה הפילוח המיקודי שלנו.
כלומר, דירות מגורים להשקעה שהסוחרים שם יהיו משפחות.
נכון.
כלומר, לא חדר ורבע בדרום תל אביב.
פחות סטודנטים וכאלה, יותר משפחות.
טווח ארוך.
בדיוק. כלומר, עשינו באמת את המיפוי שלנו של איזה קהל יהיה עמיד ויהיה חזק ויהיה יציב וכו' וכו'.
אבל בדרך כלל, אתה יודע, שאני מסתכל היום על עולם ההשקעות, משקיע שרוצה לקנות דירה, שיהיה לו סוחרים לטווח ארוך, צריך דירה גדולה יותר. 4 חדרים בדרך כלל,
זה דירות יותר יקרות.
נכון.
ואז משקיע, היום אני, קשה לי לראות משקיעים שבדרך כלל
עושה... שהצועה שם, ככל שהדירה תהיה יקרה יותר,
נכון,
הצועה תהיה...
כן, כן, גם המינוף שהוא צריך להביא כסף מהבית, הוא מאוד גבוה, כי זה, אתה כבר מדבר איתי, כמעט בכל חור במדינת ישראל, זה כבר 2 מיליון שקל בערך.
אבל פה יש למשל קטע שאני לא ידעתי, וזה מאוד חידש לי, שאם אתה לא קונה את הדירה כאדם פרטי, ואתה קונה אותה דרך חברה, המינוף שלך הוא הרבה יותר גדול. ואז הכסף שלך שווה הרבה יותר. כלומר, אם אתה פותח חברת החזקות...
הוא עושה את הרכישה לא דרך העסק, כאילו.
בדיוק.
כן, אבל...
ואז אתה יכול להביא...
לא, ואז הוא לוקח בקלות משכנתה לכל מטרה, בשביל החלק הראשוני.
כן, אתה יכול...
זה המומחיות של אופן.
כן, אתה יכול לממן אפילו כאן 80% אפילו.
כן, 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 בדיוק.
בדיוק,
אבל... זאת אומרת, היכולת המינופית שלך היא הרבה יותר חזקה.
אתה יודע מה עוד שמעתי? שאנשים הולכים לסיפור הזה, כי זה דרך בעצם להלבין כסף בסופו של תהליך.
חס ושלום להלבין. מה? לא אומרים את המילה הזאת בכל רגע. להכשיר את השרץ, אנחנו אומרים.
כן, בדיוק. כי מה קורה? הוא קונה את הדירה בסכום מסוים. נגיד שהוא שם 100,000 שקל הון עצמי שלו, הביא הלוואות מהבנק, נגיד שזה 90% רק בשביל הזה, מוכר את הדירה בעוד 3 שנים, כשעלתה ב-40-50%, מחזיר לעצמו, מחזיר לעסק את מה שהעסק נתן, מחזיר את ההלוואות, וכל השאר, 1,000, ואז הוא יודע להראות, הנה, נכון ששמתי 1,000 שקל, אבל הנה, קיבלתי עוד 400,000 שקל, 500,000, יותר, ובמרכאות, יש לו הסבר למה יש לו כסף.
כן. בסדר, אבל...
כן, כן,
אבל
כן,
אני
כן.
חושב שהשאלה אם המהלך הזה מתאים, ועוד פעם, אתה מכיר את זה יותר, כי אתה עושה את זה ביום-יום, האם זה מתאים לבן אדם מהיישוב? כי זה, אתה בא ואומר לבן אדם, אתה יודע, זוג נחמד שרוצה לרכוש דירה להשקעה, בואו רגע, בואו תקימו חברה.
למה לא? מה הבעיה?
לפעמים אנשים מפחדים מהדברים האלה.
כי, אבל אתה יודע ממה מפחדים? אנשים מפחדים כי הם לא יודעים מה המשמעויות. זה בכלל, באופן כללי, אפרופו, דרור מכיר אותי מהסיבוב הקודם שלי בתור מאמן מנטלי, ואחד המומחיות שלי זה בעצם להתמודד עם הסוגיות האלה של פחד. עכשיו, כשאתה מפרק את הדבר הזה פחד, ואני אומר לך, גם כבעלי עסקים, אפרופו, דרור אמר, רגע, נו, אז מה אתה מתעסק? בנחישות או בלכאורה בתכלס? ובסוף זה בדיוק זה. פה אנשים נופלים, ופה זה נכנס לעניין של ה-80% וה-20% שמצליחים או פחות. כי של האסטרטגיה אל מול המנטלי. כי עכשיו, סתם דוגמה, כמה אנשים יכולים לעשות את המהלך הזה של לקנות דירות ובאמת למנף את עצמם בצורה מאוד יפה, בלי גם להסתכן יותר מדי, אבל לא בהכרח יעשו את זה מתוך מקום של פחד. והפחד הוא לא כי המהלך הוא בהכרח כל כך מסוכן, הפחד הוא בעיקר מחוסר ודאות. וחוסר ודאות הרבה פעמים הוא נובע ממה? מחוסר ידע. כלומר, לך תתייעץ עם האנשים הנכונים, תבדוק את המשמעויות, תבדוק מה הסיכונים, תבדוק איך אתה יכול לגדר את הסיכון שלך. תבדוק איך אתה יכול למקסם את סיכוי הצלחה. זאת אומרת, יש לך כל מיני דברים שאתה בעצם יכול, מה שנקרא, לרכוש את עצמך שליטה. ואז כשאתה מבין, בצבא קוראים לזה מקרים ותגובות. טוב, במקרה הכי גרוע, מה יכול לקרות? ככה וככה וככה? אז סדר, אז מקסימום פה אני עושה ככה, ואני מוכר את הדירה בעוד שנתיים אם אני לא מצליח להחזיק אותה, אבל גם ככה אני מרוויח, כמו שהוא אמר. אז בעוד שנתיים הדירה שזה, כבר בכל מקרה חיסיתי את ההפסד. אז יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, רק העניין זה באמת לשאול את עצמך, מה אני יכול לעשות? אתה לא חייב לשאול את עצמך, כי לא כל אחד יודע, אבל לחפש את האנשים שפחות יעזרו לך. ואני אומר את זה כאחד שאני נכנסתי עכשיו לעולם הנדל"ן, לא מתיימר להגיד שאני מבין איזה משהו, אבל הקפתי את עצמי. אתה יודע, שאלתי את עצמי, רגע, מה ה-DNA שלי להצלחה בעולם עסקים? איך אני מביא אותו עכשיו לעולם הנדל"ן? ואחד הדברים, תתייעץ עם מומחים, לך לאנשים שזה המקצוע שלהם. אז לקחתי רואה חשבון שזה המומחיות שלו, לקחתי עורך דין שזה לקחתי את האנשים הנכונים מבחינתי. ואפשר. עכשיו, השאלה זה, כמה אנשים מוכנים לעשות את הצעד? ופה זה בעצם מתחיל והאמת גם נגמר. כי, אתה יודע, אני לא אומר שהאסטרטגיה בכך ללכת על דירות כאלה שהן יקרות, שבאמת התשואה שם יותר... יכול להיות שאחד יגיד בארצות הברית זה יותר טוב, ואחד יגיד דירות בבאר שבע יותר, או בפריפריה בכלל הם יותר... יש פלוס ומינוס לכל דבר. זה כבר עניין של האסטרטגיה שלנו, למה בחרנו דווקא בזה. אבל הרעיון מבחינתי בסוף, כמו שריקו מקודם אמר, בסוף רוצו לכו תקנו, כי המחירים תמיד עולים, והעניין פה לא תעשה פעולה. לא משנה, תקנה כזה, תקנה כזה, תבדוק דברים, אבל תעשה פעולה. זה מבחינתי בסוף האמירה.
אנחנו תמיד אומרים שאנחנו לא מכירים סבתא שעשתה עסקה לפני 60 שנה, והנכדים שלה היום אומרים, היא עשתה טעות. תמיד היא עשתה את זה בחוכמה. בדיעבד של 60 שנה, זה ברור שזה נכון.
שהיא לא קנתה עוד כמה על הדרך.
זה גם נכון.
כמה דקות של שיר?
כן, מה אתה מוציא אותנו? משהו נחמד?
נראה לי שכן, נראה לי.
איזה יופי.
איך הוא עם כך עיניך אתה עוד טיפול התהום הוא עם כמו שהוא מהלך לו שקוע באיזה חלום לא פוקח עיניו מחייך ומגחך לו חוזה איפה יש כאן תהום עד אשר שמה חוזר את הדפיקה למרות שכאילו אין טעם חוזה מנסה צעקה והוא לא מאמין אבל פעם אחר פעם עולה אל אוזניו מננקה חוזה משלשל מיד חבר איזה 10 דקות כך עוברות ימשוך גם ימשוך הוא נכון לכל סבל ברמחו על שתי ידיו קצת שבורות כי עברה דקה עוד דקה עוד דקה עד אשר שם החוזר את הדפיקה פוס ברגלך פואן גם רגליו לא כתקנן חוזה לא נועש אז נעשה בשיניך בסדר עונה לו פואן חוזה כורך את החבל סביב סלע מושך וחורך ומושך חוזה הידיד עושה נפשו סלע מושך ושפתיים נושך זוכר דקה, עוד דקה, עוד דקה עד אשר שמעו אוזניו את הדפיקה שני מקסיקנים עם כוח נגד גובה קדומים נוראים חואן כבר מתחיל את החבל לקרוע בלחץ שינה והפראים חוזה כבר ידו מתרופפת נגלים פני חואן המסכן איך חואן צד חוזה עם שפתו הנוטפת תחי עונה חואן ועברה דקה לפיכך מוסר הסכם מי שנדפק פעם אחת כבר לא יכול להיגמר מזה
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
עכשיו
צהריים טובים.
צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, דרור בוקצ'ין, עופר לוין, רן סיבוני, מה קורה?
אהלן, אהלן.
עכשיו דיברתם קצת על איירון מן ו...
לא, חזרנו לעולם הנחישות, כי מה ש... אני זוכר מרן, מהפעם... א', אנחנו מכירים כמה שנים טובות אחורנית, אבל מהמפגש זה היה הסיפור שלו על הנחישות ועל האיירון מן הראשון שהוא עשה בפרנקפורט?
לא, באוסטריה.
באוסטריה, קלאגנפורט.
נכון.
יפה. זה תחרות שאני תמיד צוחק על כל החברים שמספרים בכמה זמן הם עשו את זה, שזה לא חוכמה לשחות בנהר שאתה עם הזרם ולרכב בירידה, אבל אנחנו יודעים כמה זה תחרות מאוד 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 קשה. אוסטריה
זה לא ירידה.
אני צוחק, אני צוחק, אני צוחק.
אבל זה לא ישרמן, זה נכון.
אני צוחק, אני צוחק. ברור, כל תחרות כזאת שאתה נמצא על המסלול 10, 12, 14, 16 שעות, זה מאמץ. אני תמיד אומר, רק שנסגור את הנקודה הזאת, אתה מגיע עם הכושר. הסיפור של תחרות כזאת זה לא הכושר, זה דעתי 10% כושר. אני טוען 40% הקטע המנטלי ו-50% תזונה. כי אתה לא יכול לעשות תחרות כזאת, אתה יודע, יש לך בגליקוגן 3,500 קלוריות לשימוש, אתה שורף 800 בשעה, אז בשלב מסוים זה נגמר, אתה לא יודע להזין את עצמך נכון, ולאכול נכון בתחרות כזאת, זה יותר חשוב מהקטע המנטלי, לטעמי, עוד פעם, לא באחוזים גבוהים, אבל, אז כמו שאתה רואה, אני שכחתי את הקטע המנטלי, והמשכתי רק עם התזונה.
למרות שאני חייב להגיד לך, אני כל יום שלישי בבוקר רואה אותו רוכב על אופניים.
כן.
בנקודה מסוימת, יכול להיות הוא מחכה שאני אראה אותו ואז הוא חוזר, אני לא יודע, אבל אי אפשר לדעת.
אבל אני נוצם, יש לי עוד חצי שעה בשביל להגיע לשם, אתה יודע.
כן, בבוקר.
כן.
אז
חזרת אותי לעולם הזה, אבל הגעגוע.
כן, נכון, נכון. אז אני, דרך אגב, שאלתי השבוע שאלה בלינקדין, אם אתה מנהל בכיר, מה אתה עושה? אני, יש לי עוד איזה שבוע לסקר הזה, אבל האם אתה רץ? האם אתה שוחה? האם אתה הולך לחדר כושר? אחת מארבע חלופות?
דעתי הרוב הגדול הולכי רצים.
פעם האחרונה שהסתכלתי, זה היה ממש רבע, 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 וכבר היו על זה איזה 40 עונים. ממש 25% לכל דבר. אני באיזשהו מקום, סתם בעולם של הנחישות, וכיוון שיש לי הכשרה של מדריך טריאטלון, אז היה לי פעם חלום לקחת מנהלים בכירים, ולהגיד להם, אין דבר כזה שמנהל לא עשה טריאטלון. עזוב רק רגע מרחקים ארוכים, long distance. אני אומר, אין דבר כזה שמנהל לא עשה טריאטלון, ואני מדבר בעולם של הנחישות ושינוי המחשבה, ואין מישהי, שזה לא משנה כמה היא שוקלת היום, שלא תוכל לעשות טריאטלון או טריאטלון נשים, בשביל להכניס את הנשים לתוך אפילו מרחקים טיפה יותר קטנים, והיום בכלל בשביל להכניס לטריאטלון הזה שנקרא אורבן, שזה הרבה יותר פשוט. מהנקודת מוצא שלנו היום, מי שלא עשה שום דבר, אומר זה בלתי אפשרי. כמו שזה בלתי אפשרי, לקפוץ מ-10,000 שקל הכנסה בחודש ל-100,000 שקל הכנסה בחודש. אבל צעדים קטנים, תוצאות גדולות. ואם אתה קבעת על עצמך, וזה עכשיו לא הטקטיקה, אבל אם קבעת על עצמך מטרה, ויש מישהו שילך איתך, המדריך נהיגה, שאומר לך, עזוב, אני רואה איפה אתה היום, אני אומר לך שאפשר להגיע לשם, אני אגיד לך מה צריך לעשות, אני אלווה אותך, אני אהיה איתך, אני אכתוב איתך, אני אלווה אותך, אני אאזין לך, אני אקשיב לך, בדיוק, ואתה טיפול, אבל אתה תגיע לשם, ואם אתה יודע גם לצייר את תמונת הסיום, אנחנו מלמדים את זה הרבה פעמים, בכל מיני תחומים, אז בטריאטלון זה נורא פשוט, אתה מראה לו פעם אחת את השער סיום, אתה מראה לו תמונה שלך או של מישהו אחר בשער הסיום, וזה אנשים מתחילים לדמיין את זה, איך הוא חוצה את קו הסיום, כמו מה קורה כשהוא עשה את ה-100,000 שקל הראשון, איך הוא שיפר את עצמו ומה הוא קנה לו לאשתו במקרה הזה.
אתה, הנה, אתה יודע מה הסיפור מהיום? תראה כמה זה, אמרתי לכם, התחלנו עכשיו את אתגר, שזה הגיבוש לסיירת שלנו, שהמטרה שלו זה לעשות 30,000 שקל אקסטרה בעשרה ימים. אתמול עשינו להם את התדריך קרב, מה שנקרא, והיום בבוקר כבר מישהו אמר, הנה, הבאתי 30,000 שקל לבוקר. אמרתי לו, עכשיו זה באמת, מבחינתנו זה סי, עוד לא היה לנו מישהו שפיצח את האתגר כבר ביום הראשון. אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אומר, הנה, חזרתי אתמול בערב לאשתי, לקחתי את מה שאמרת, שתשאלו את עצמכם באמת, אפרופו תמונת חזון, תמונת
חזון. שכנעתי אותה לקנות מני מוצר.
לא, לא, לא.
שאלתי אותה, תגידי, מה את, כי אמרתי להם, באמת, אתה יודע, כולם רוצים לעשות כסף, אבל לפעמים זה לעשות כסף בשביל לעשות כסף. אין לך איזה חיבור רגע למה אתה רוצה לעשות. שימו איזושהי מטרה, שיהיה לך, אחד רוצה את המרצדס, אחד, לא משנה, כל אחד והעניין שלו. וחשבנו ביחד על איזה משהו שיורר בנו רגש באמת לעשות את הדבר הזה, באמת להתפוצץ על זה. הוא אומר, וקמתי בבוקר עם אנרגיות, אמרתי להם לקום ב-5, הוא כבר קם ב-3:45, ככה באמת כמה שהוא המחובר, ועשה את הפעולות, והוא העלה את המחיר בשביל לעמוד ביד, והוא אומר, כבר הנה, הבאתי את הדבר הזה. זאת אומרת, זה באמת לקחת את החיבור הזה לתמונה ולחבר אותו לזה משהו שבאמת יניע אותך. פה, אני כשהתאמנתי לאיירון מן, וזה אחד, התמונה הזאת, זה מה שהחזיק אותי. אני זוכר שהייתי רץ, לא עשיתי את זה במסגרת קבוצה, אז הייתי עובד
במסגרת אחרת, קשה?
כן, משמרות ובלילות, וזה, אז לא הסתדר לי בדיוק להתאמן בקבוצה. והייתי רץ עם עצמי 6 שעות, 5 שעות, זה, עם האופניים וכל הסיפור, ורק מלדמיין את עצמי, כאילו, רץ בעולם משלי, כבר הייתי עם דמעות בעיניים, כאילו, מרוב שאתה חי את זה. אז זה באמת אחד הדברים הכי חזקים.
ופה נדבר על אתגר עוד יותר קשה, שזה גם קשור לעולם העסקי, וזה בדידותו של המנכ״ל בצמרת.
נכון.
שאתם שותפים. עוד יש לך עם מי לבכות בעסק או בבית עם הרב. למנכ״ל, יש או בעל עסק יחיד, עצמאי, שהוא יחיד ושהוא לא מעסיק, הוא נמצא לבד, וברוב מקרים אין לו עם מי להתייעץ. ודרך אגב, חלק מהסיבה שאנחנו מכירים זה קבוצות נטוורקינג
שבאו... כן, אני חושב שכאן יש פתרון מצוין לכל מיני כאלה קבוצות נטוורקינג כאלו אחרים, או קהילות.
שזה בעיקר בשביל להגדיל את הפעילות השיווקית, לא לשבת, בדיוק.
זה לא רק לשבת לבית קפה ולפקוט, אבל זה, אני חושב שיש תמיכה לאותם בעלי עסקים שהם לבד בצמרת, וזה לא משנה אם הוא אדריכל או בעל בדפוס, שהוא לבד בצמרת, שפתאום הם עושים את ה... יכולים כן לפקוט אחד לשני, וכן להתייעץ, וכן לקחת דברים מקבילים של העולמות, שהוא לומד מזה, והוא לומד מזה, מה הוא עשה בעסק.
אני מסתכל עליך, מקשיב לרן, ויש לי רעיון מדהים, אבל אנחנו לא ניקח את הפוקוס מרן, אז אנחנו נדבר על זה אחר כך.
Okay.
על הבדידות ועל הצורך עם מי להתייעץ, מישהו שיקח אותך יד ביד, בהחלט
כן, סוגיה
כן, מעניינת. ובעצם אתה למתאמנים שלך או ללקוחות שלך, זה גם כן מעניין איך אתה קורא להם, נותן את השירות הזה.
כן, אנחנו גם... קודם כל בהחלט לבד זה אחת הבעיות הכי גדולות, ואני תמיד אומר, אנחנו סוג של, ככה אנחנו תופסים את עצמנו כסוג, אפרופו איך אתה קורא לזה, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו סוג של שותפים לעסק, רק בלי לקחת אחוזים. כלומר, אנחנו באמת חשוב לנו לנסים להיכנס כמה שיותר מתחת לעומקה עם הלקוח, כי עוד פעם, בטווח כזה של זמן לעשות את המהלך הזה, זה באמת מאוד מאוד קשוח, זה גם דורש מאיתנו כצוות באמת הקרבה מטורפת. אבל כן, זה בסוף מה שגם עושה אפרופו את ההבדל, כי בעלי עסקים לבד, אין, קשה להם מאוד. זאת אומרת, המשמעת עצמית, להניע את עצמך, בטח כשלא הולך לך. האם הולך לך וזה הסבבה, אבל תמיד מגיע הרגע שאתה, וואלה, לא הולך לי, עשיתי פעולה, וניסיתי למלא סדנה, וניסיתי למכור, ווואלה, אני לא מצליח, ודווקא שם באמת הגדולה של מי שהולך איתך את היד ביד ומחזיק אותך, ושומר, אתה יודע, כמו ילד שעכשיו נסה לקום ונופל וקם ונופל, כל הבא יגיד לו, יאללה, קום. בסוף הוא יודע שיש תמונה אחת שהילד הזה צריך ללכת ולרוץ והכל, אבל הילד, אם הוא היה לבד, יכול שהוא אומר, עזוב, אני אשאר לסחור על הרצפה, נוח לי, מה אני צריך עכשיו לקום, ליפול, קבל מכות? וזה התפקיד שלנו, להיות אותו אחד שמרים, והכל טוב, תמשיך, אני מכיר את התמונה, אני יודע איפה זה בסוף, איך זה אמור להיראות, זה ירוץ בסוף. אז זה בהחלט הסיפור הזה.
יפה. ומה הסיבה בעצם שהכנסת את פעילות הנדלן לפעילות שלך?
אז יש פה, תראה, קודם כל אמרתי, אני בן אדם שמאוד אוהב אתגרים. ואני הגעתי בעצמי לאיזשהו, אני לא אגיד מיצוי, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה ואין איזה באמת סוף. אבל אני תמיד מחפש מה השלב הבא שלי. וקודם כל לקחנו בעצמנו מן הסתם תקופה מסוימת גם ככה באמת לבנות את כל התשתיות החזקות של העסק ולגייס את העובדים הנכונים ולשים מנכ״ל. ובאמת לדאוג שהכל יהיה מה שנקרא, שאני כמה שיותר יוכל להתעסק בדברים אחרים שהיום יותר מעניינים אותי, שזה גם לימוד תורה וגם דברים נוספים. וברגע שפיניתי לעצמי זמן, אז אמרתי, אוקיי, מה השלב הבא? יש לי עכשיו גם יכולות כלכליות, יש לי גם יכולות עסקיות, יש לי גם זמן פנוי, ואמרתי, וואלה, באמת מעניין אותי לבחון את התחום הזה. ונכנסתי ככה, התחלתי לטעום את התחום, ראיתי שבאמת מאוד מאוד מעניין אותי. וזהו, כמובן, עוד אפיק השקעה ואפיק מינוף, אבל אני נהנה מאוד מאוד מהצמיחה מללמוד את התחום הזה. וראיתי, אגב, נושא מאוד מעניין, שכשאפרופו, אתה דיברת מקודם על פחד, וכשאני, הרואה חשבון, אמר לי, תקשיב, תפתח חברת נדלן ותעשה ככה וככה וכל הדברים, אני אומר לך, אני כאחד שמומחה לפחד, ואני מומחה גם להתגבר על פחד, וגם מומחה בכל הפן העסקי של איך לנהל את הסיכונים וכל הדברים האלה, מצאתי את עצמי פתאום עם פחדים שהיו לי לפני כמה שנים שכבר שכחתי בכלל שהם קיימים. כי אתה אומר, רגע, אני נכנס עכשיו לאזור באמת חדש, אני לא מכיר ואני לא מבין את המשמעויות. ויש לזה באמת העניין, אבל אמרתי, זה גם חלק ממה שמרגש אותי בעניין הזה, בלחצות עוד הפעם את המקום הזה, בלגדול פנימית מה שנקרא, בלהתפתח מקצועית, בלהשאיר את הידע שלי עכשיו בתחומים נוספים. והיום שאני עכשיו באמת מאשר את עצמי מעבר לתחומים הרגילים של השיווק והמחירות שאנחנו כבר די שוחים בזה, זה באמת להיכנס לעולם תוכן חדש, שזה אחד הדברים שהכי מרגשים אותי. מעבר לעוד פעם, לעשות מזה כסף וזה, שזה מעניין וזה חשוב, אבל אני באופן אישי גם תמיד נהנה מהמסלול התפתחות הזה כיזם, כאיש עסקים, וזהו, זה מבחינתי המנוע העיקרי.
מי הלקוחות שלך בתחום הזה?
של הנדלן?
כן.
אז אמרתי, כמו שדיברנו מקודם, הסוחרים בעצם שהם משפחות.
לא.
מה?
לא. למי אתה נותן את השירות? אתה לא נותן את השירות. אתה רוכש את הדירות?
ועסק.
או שאתה בא ואומר, אוקיי, משפחה 1, 2, 3, שרוצים להיכנס, להיות...
לא, לא, כרגע מה שאנחנו עושים, אני רוכש דירות ומזכיר אותן בעצם למשפחות.
תגיד, אני הולך
לאזור... חברת שכירות אתה.
כן, חברת החזקות.
אני אבל הולך דווקא למשהו אחר, כי אני יודע מי מאזין לנו, ו... איך אופר אומר השבוע? אנחנו תוכנית האירוח בנדלן.
הוותיקה ביותר.
הוותיקה ביותר. 8 שנים.
כמעט 8.
כמעט 8 שנים, מאות מתארחים. ומאזינים לנו הרבה בעלי עסקים מתחום הנדלן. ואני דווקא רוצה לחזור, ברשותך, אם זה נכון, כי אני חושב שכן, לבייסיק של לגרום לאותם בעלי עסקים קטנים ובינוניים, שזה טעות לקרוא לזה ככה, צריך להמציא לזה את השם האחר. איך נכון להם להגדיל את העסק שלהם במסגרת, נקרא לזה, תוכנית המיליון?
אז שוב, כל אחד צריך בסוף להסתכל על סל המוצרים שלו.
אני עושה את זה כי אני בעניין של לתת ערך למאזינים שלנו.
בהחלט, בהחלט. אם לא ערך, אין לנו מה לעשות פה. אז קודם כל באמת לבחון את סל השירותים והמוצרים שלנו. ובסוף אמרתי, בסוף צריך לראות מתמטית שאני יכול, שיש לי מפת דרכים שיכולה בעצם להחזיק את המספרים שאני רוצה. עכשיו, סתם אני אתן דוגמה. נגיד שאני בעל עסק, עובד לבד, עצמאי, ונניח שעכשיו שעת עבודה שלי, לא יודע מה, עולה 300 שקל לשעה, ואני עובד...
התמחור שלך.
כן, התמחור שלי, ואני עובד, נגיד שזה מה שנשאר לי. ואני עובד 160 שעות בחודש, חוץ מללכת לנטרוקינג, מה הזמן שלי שאני מסוגל לתת ללקוחות? אז עכשיו תעשה את המתמטיקה, לא יודע מה, 160 שעות כפול 300 שקל, אתה אומר, איך שאני לא שחק עם זה, זה מתמטיקה, אני לא מתכנס ל-100,000 שקל בחודש לצורך העניין שאני רוצה. כלומר, כבר אתה רואה שהמודל שלי העסקי הוא לא מתאים לזה. ואז אני צריך רגע לראות, אז אוקיי, אז אם לא זה, אז מה כן? עכשיו יש פה כל מיני מודלים, אם זה להכניס צוות, או אם זה בתחומים מסוימים, זה לעשות קורסים ולהרחיב את תקרת הזכוכית. ואם זה, יש כל מיני מודלים כאלה ואחרים שבעצם יכולים לאפשר לך, קודם כל מספרית להגיע לזה. אז אחד, זה תראה מה הסל השירותים שלך, מה הקפסיטי שלך, והאם הפעילות שלך היא בעצם יכולה להחזיק את המספרים האלה. אם אין לך צוות, אז יכול להיות שצריך צוות כדי בעצם לאפשר לעצמך להגיע למספרים האלה. אחר כך כמובן נכנסת פה השאלה של, אוקיי, יש לי מודל שיכול להחזיק את זה, יופי, עכשיו איך אני, מה שנקרא...
נגיע למודל. האקסל סובל הכל.
נכון.
איך את האקסל אנחנו הופכים למציאות.
אז זה מתחיל בעצם בלבנות את תוכנית העבודה. אחר כך עוד פעם, איך משווקים ואיך מוכרים, זה מן הסתם, זה לא במילה אחת, כן? אבל בסוף יש כל כך הרבה דרכים לשווק ולמכור, זה באמת לא הסיפור, אבל יש פה גם עניין של, עוד פעם, עם איזה תודעה אתה משווק ועם איזה תודעה אתה מוכר, אבל זה מן הסתם לעשות פעולות אקטיביות, כי לצערי רוב בעלי עסקים אנחנו אוהבים כל כך לחיות על הפה לאוזן, של הוא יפנה לי וזה יפנה לי.
ברור, הרבה יותר קל לטפל בשיחה נכנסת משיחה יוצאת.
נכון, לגמרי, רק יש בעיה אחת, אני משווה את זה, נתן דוגמה קיצונית, סליחה, אולי דוגמה קצת מזעזעת, אבל אני אומר, מבחינתי, בעל עסק שהוא עושה פה לאוזן, זה כמו לשים את הילד שלך במדבר, לקשור אותו לאיזה עץ, ולצפות שמישהו אחר יאכיל אותו בדרך, ויתן לו מים וזה, יכול להיות שמישהו יעביר.
זה עבד טוב אצל יוסף ואחיו, לא?
איך? כן, זה שהקדוש ברוך הוא רצה באמת שהוא יגיע לזה, אז הוא סובב את זה כדי שבאמת זה יקרה ככה. אבל אני אומר, על הבן אדם הממוצע, שים את הילד שלך שם, איזה בן אדם היה שם את הילד שלו ואומר טוב, שמישהו יאכיל אותו וידאג לו, אז יכול להיות שהיו דואגים לו ויכול להיות שלא, וככה בעל עסק מתייחסים לעסק שלהם. הפניות, אז יכול להיות שיעבירו לי הפניות ויכול להיות שלא. עכשיו, אני כבן אדם שרוצה לעצב את החיים שלי בעצמי, עד כמה שאני יכול כמובן, אז אני שואל את עצמי קודם כל, בסדר, פה לאוזן מבחינתי זה עוד אפיק, שגם אותו אגב אפשר לבנות ממנו מנגנון ולשמן אותו יותר, שיהיה יותר אפקטיבי. אבל חוץ מזה, בסדר? כל הנושא, מה שאתם עושים פה לצורך העניין, ושיווק ברשתות, ושיווק של שיתופי פעולה, ודברים כאלה שבאמת הם צריכים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. אגב, אני יכול להגיד לך סתם לדוגמה, אפרופו איך עושים את זה, אני לא יודע, אתה עדיין במסגרות של נטוורקינג?
לא.
לא, אוקיי, אז
אופר.
אז יפה, אז אני גם לפני כמה שנים הייתי, טעמתי, ובאותו זמן הרגשתי שפחות בשבילי, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. יצאתי לעולם, התפתחתי במקומות אחרים, למדתי הרבה יותר את העולם של שיווק ומחירות. לימים הזמינו אותי להרצות באיזושהי גם, באיזושהי קבוצה, באיזושהי מסגרת של נטוורקינג. הפעם באתי בראש אחר, שאני כבר באמת הרבה יותר מבין את הדברים האלה, מבין איך עושים את הדברים האלה. ואם אני מסתכל רגע אחורה, 4 שנים, שאז הייתי מגרד משם איזה לקוח פעם באף פעם, ופתאום אני בא, כשאני יודע מה צריך לעשות או איך מנהלים את זה נכון, פתאום במפגש אחד הספיק לי כבר לעשות הרבה מעבר, זאת אומרת, ברמת פניות וברמת אפילו גם עסקאות. כלומר, מה שאני בא להגיד, צריך מן הסתם ללמוד את זה. יש, דרך, יש שיטות לאיך משווקים ואיך מוכרים ואיך מוכרים יקר, וגם איך מוכרים יקר גם בפגישה אחת או שתי פגישות. זאת אומרת, יש טקטיקות לדברים האלה, אבל מה שחשוב באמת זה שיש לך איזשהו מודל שהוא יכול להכיל את זה. ופה זה הצד הראשון, שבעלי עסקים הם בעצם נתקעים איתו, כמו שעשינו את המתמטיקה עם המוצרים הקטנים, שהסטטיסטיקה היא לא מחזיקה את זה, וכמו בן אדם שאין לו בכלל זמן להכיל עוד לקוחות וכו' וכו', או בן אדם שהוא כל הזמן עסוק רק בלטפל ולתת שירות לקוחות, ואז אין לו זמן בלפתח את העסק. כלומר, רגע, שים בן אדם, תשלם לו 5, 10, כמה שצריך, בזמן הזה שתפנה, לך תביא עוד לקוחות. כלומר, יש כל כך הרבה דברים, אבל צריך רגע לצאת, אפרופו, דיברת על הרבה מנכ"לים, ואחת הבעיות זה באמת שבעלי עסקים, הם, לא, הם רואים את עצמם כאנשי מקצוע ולא כמנהלים של עסק, כמנכ"לים של עסק. ואז במקום באמת לעמוד רגע מהצד, להתוות אסטרטגיה, לראות שאתה על המסלול, מתעסקים בשוטף.
ואתה יודע ללמד אותם ולקחת אותם את התהליך הזה, זה מה שחשוב לי שישמע.
בהחלט, בהחלט. אבל צריך לבוא מוכנים, זה לא, אין פה קסמים, זה חשוב גם לציין.
זה תמיד, תמיד נכון.
רן, שמחנו מאוד לארח, ללמוד ממך וללמד.
רגע, רגע, איך אתה שואל, רגע, אז אם מישהו מאוד הקשיב... סליחה.
דרור רוצה לשאול.
לא, לא, מה פתאום, אני תמיד נשען אחורנית וכיף לי להקשיב לאופר
ולמאזינים.
למרואיין.
אז שמחנו מאוד לארח וללמוד וללמד מאזינים. ומי שרוצה, מעוניין לשמוע יותר, להקשיב, מה...
אז אפשר לחפש לנו גם בפייסבוק במועדון המיליון, וגם בשאר הרשתות, באינסטגרם, ב-1M Club, ובטיקטוק, וכו' וכו'. ותעשו גוגל, תמצאו לדעתי מספיק דברים כדי למצוא אותנו.
טוב, אז תעלה עכשיו בטיקטוק, שאתה פה התארחת אצלנו ברדיו סול, ושנהיה מבסוטים כולנו. אנחנו נהיה פה שבוע הבא.
היה כיף להריח אותך, רן. נתחיל מזה.
תודה רבה. אנחנו נהיה פה שבוע הבא עם ריקו.
באולפן.
פה באולפן, פה באולפן. צריך לדבר עם שוקי להרחיב את האולפן.
כן.
סוף שבוע נעים. שבת שלום.
רגע, אופר, מזג האוויר בלונדון, חתולים, חתולות, כלבים.
מה קורה שם בלונדון?
האם הלונדונים מוציאים כלי מים לחתולים?
אני אגיד לך, במדינות אירופה יש פחות חתולי רחוב. בגלל מזג האוויר, פעם אמרו, שמעתי על זה בגלל שמזג האוויר יחסית קר, אז זה פחות חתולי רחוב.
הבנתי, אבל פה אפשר להוציא.
רצוי להוציא כלי מים לחתולים, זה לא עולה כסף. ודרך אגב, תשמרו גם בקבוקי פלסטיק. אל תזרקו אותם לפח, שימו אותם באוטו, ושאתם רואים מישהו שמחפש בפח זה, ותנו לו את השקית עם בקבוקי פלסטיק.
זה גם נכון.
כן, אפשר להיות אנשים.
אצלנו כיתות ו' בסיום בית ספר יסודי אוספים כל יום שישי את הבקבוקים, ומזה הם... זה הספונסוריות שלהם לסיבת הסיום.
יפה, יפה. סוף שבוע נעים, תודה
רבה. סוף שבוע נעים, תודה רבה. תודה לרדיו סול.
לשוקי וסנן, בטח. אנחנו נהיה פה שבוע הבא, אחרי גידי לוויתן, מגשימי החלומות. ביי ביי, סוף שבוע נעים.
תודה.
ביי
ביי.